השיעור היום מוקדש לרפואת מרים בת חנה בתוך שאר חולי ישראל. נודה לכולכם, תלמדו לרפואתה. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, מוזמן להיכנס לאתר סיני. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ח במסכת עירובין, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום 13 שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים 6 שורות לפני סוף עמוד ב'. היום יש לנו סוגיות די ארוכות ודי מסובכות, השיעור היום יהיה 20 דקות. היום אנחנו ממשיכים את הנושא של אתמול, וזה באיזה מאכלים אפשר להשתמש בשביל עירובי תחומין, ובשביל לקנות אותם בכסף של מעשר שני. לגבי זה נחלק היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון, שיהיה בערך עד אמצע עמוד א', נדבר על מעשר שני לגבי דגים. בחלק השני, שיהיה בעיקר לגבי עירוב, נדבר על שלושה מאכלים, וזה גודגדניות, חזיז וקפניות. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, שבגמרא הוא די קצר, אבל כאן יהיה קצת ארוך יותר, כי הוא קצת מסובך, וזה לגבי דגים ובהמשך גם עופות. כלומר, האם אפשר לקנות בכסף מעשר שני דגים ועופות? אז לגבי דגים, אתמול הזכרנו ברייתא ששם רבי אליעזר ורבי יהודה בן גדיש נחלקו לגבי ציר דגים, אבל היה ברור שלגבי דגים ממש, אז ברור שלפי שניהם אפשר. זה מה שראינו אתמול. לעומת זאת היום, הגמרא מביאה תנאים אחרים שלדעתם אי אפשר לקנות דגים בכסף מעשר שני. אז שוב, יש כאן מחלוקת, האם אפשר לקנות דגים בכסף מעשר שני? לפי רבי אליעזר ורבי יהודה בן גדיש אפשר, לפי שיטות אחרות אי אפשר. ועכשיו הנושא שלנו זה להבין מה המחלוקת. אז כמו שכבר הזכרנו אתמול, יש פסוק שבו כתוב מה אפשר לעשות עם כסף מעשר שני, נקרא את הפסוק, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, בבקר ובצון וביין ובשיכר, ובכל אשר תשאלך נפשך. נזכיר שאתמול הדגשנו בפסוק את החלק האמצעי של בקר, צון, יין ושיכר לגבי הבלעה, עכשיו נראה גם את החלק הראשון והשלישי. אז נשים לב שהפסוק הזה מורכב ממבנה של הרחבה, צמצום והרחבה. הרחבה היא ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, כלומר הכל. אחרי זה צמצום יש דוגמאות ספציפיות בבקר, צון, יין ושחר, ובסוף שוב הרחבה, ובכל אשר תשלחה נפשך. עכשיו, כשיש לנו מבנה כזה של הרחבה, צמצום והרחבה, יש שתי אפשרויות איך לדרוש את זה. או על ידי צורת הדרשה של ריבוי מיעוט ריבוי, או על ידי הצורה של כלל פרט וכלל. מה ההבדל? כשמרבים ריבוי מיעוט ריבוי, אז התוצאה הסופית היא שאנחנו מרבים כמעט הכל, חוץ ממה שממש לא דומה לדוגמאות במיעוט. לעומת זאת, בכלל פרט וכלל, אנחנו מרבים רק את מה שדומה לפרט. ממילא אומרת הגמרא, מי שאומר שדגים כן בפנים, הוא לומד את זה בצורה של ריבוי מיעוט ריבוי, אז הוא מרבה גם דגים, ומה שהוא ממעט זה רק מים ומלח, ולפי רבי אליעזר שראינו אתמול גם ציר דגים, שאלה דברים שממש לא דומים לדוגמאות שבאמצע, לכן אותם ממעטים, אבל דגים כן מרבים. לעומת זאת, מי שמוציא את הדגים מהלימוד זה כי הוא לומד בצורה של כלל פרט וכלל, ואז אנחנו מצמצמים יותר, והדגים לא נכנסים ללימוד. זה הסבר באופן כללי, אבל עכשיו ניכנס עוד יותר לעומק לגבי מי שאומר כלל פרט וכלל. אומרת הגמרא בסוף העמוד הקודם שבאמת יש שתי ברייתות שלומדות כך בכלל פרט וכלל, כלומר שלפי שתי הברייתות בסופו של דבר אנחנו מרבים רק את מה שדומה לפרטים, אבל הם נחלקו עד כמה דמיון צריך, כלומר בהנחה של הפרטים שהפסוק מביא יש שלושה מאפיינים, שעוד רגע נאמר מהם, יש מחלוקת האם אנחנו מרבים רק דברים שדומים בכל שלושת המאפיינים, או שמספיק שהם יהיו דומים בשני מאפיינים. סביב מה המחלוקת? המחלוקת היא איך בדיוק לומדים את הלימוד של כלל פרט וכלל. עכשיו, בשביל להבין את זה נקדים, שחוץ מהלימוד של כלל פרט וכלל, יש לנו עוד שני דרכי לימוד שהם בעצם היסוד לכלל פרט וכלל, וזה כלל ופרט ופרט וכלל. מה הדינים של הלימודים אלו? אז כשיש כלל ופרט, אז אנחנו נשארים רק עם מה שבפרט, ולעומת זאת להפך, כשיש פרט וכלל, אז אנחנו מרבים את כל מה שבכלל, זה כשיש כלל ופרט בפני עצמו, או פרט וכלל בפני עצמו. עכשיו השאלה היא איך לומדים כשיש את שניהם ביחד, כלומר כלל, פרט וכלל. עכשיו כאמור, לפי כולם, ברור שאומרים בסוף שהכלל צריך להיות דומה באופן בסיסי לפרט. אבל השאלה היא איך מגיעים לאותה מסקנה. לגבי זה יש שתי אפשרויות, נתחיל באפשרות השנייה. האפשרות השנייה זה ללכת לפי הסדר. כלומר, קודם כל יש לנו כאן כלל ופרט, וזה כאמור ממעט הכל, ונשארנו רק עם הפרטים, כלומר מאוד מצמצמים. ואחרי זה יש כלל שהוא מרבה, אבל אין לו כוח לרבות כל כך, כי אנחנו כרגע מאוד מצומצמים רק בפרט. ממילא כשהוא מרבה, הוא מרבה רק דברים שדומים לפרטים בכל המאפיינים. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה ללכת להפך. כלומר, קודם כל נתחיל בזה שיש לנו פרט וכלל. והרי כמו שאמרנו, כשיש פרט וכלל, אז מרבים הכל. אחר כך נוסיף לזה את הכלל שבא לפני הפרט, והוא יוצר מבנה של כלל פרט וכלל. ממילא כן צריך למעט משהו, אבל נמעט קצת פחות דברים, וממילא מספיק לנו שדברים יהיו דומים לפרטים בשני מאפיינים, ולא בכל המאפיינים, בשביל להכניס אותם ללימוד. אז שוב, גם כשאנחנו לומדים בשיטה של כלל פרט וכלל, וממילא אנחנו מרבים רק דברים שדומים לפרטים, לפי השיטה השנייה שאמרנו, אנחנו נרבה רק דברים שדומים בכל המאפיינים, לפי השיטה הראשונה נרבה גם דברים שדומים רק בשני מאפיינים. זה באופן כללי. עכשיו ניגש לנושא שלנו, הפרטים שכאמור מוזכרים בפסוק, זה בקר, צון, יין ושחר. הגמרא אומרת שהמאפיינים של כל הדברים האלו זה שלושה דברים. דבר אחד זה שהם פרי מפרי, כלומר עגל נולד מאמא שלו, הענבים נולדים מהגרעין שהגיע מענב אחר, כלומר כל פרי יוצר פרי אחר. דבר שני זה שהם כולם גידולי קרקע, הענבים ודאי, גם העגל והצון ניזונים מהקרקע. ומאפיין שלישי זה שהם ולד ולדות הארץ, כלומר שבמעשה בראשית הם יצאו מתוך הארץ, בניגוד לכמו שעוד מעט נראה, דגים ועופות, שהם נולדו מהרקק ולא מהארץ. אלה שלושת המאפיינים, ועכשיו כאמור יש לנו מחלוקת בין שתי ברייתות, כמה מתוכם צריך בשביל לרבות. לפי ברייתא א' מספיק לי שני מאפיינים, כלומר פרי מפרי וגידולי קרקע, גם אם זה לא ולד ולדות הארץ. לפי ברייתא השנייה צריך את כל המאפיינים, כלומר גם ולד ולדות הארץ. אלה שתי השיטות בברייתות, ועכשיו נראה מה הנפקמינה בין שתי השיטות, כלומר איזה דבר נרבה לפי ברייתא א' ולא נרבה לפי ברייתא ב'. אז לגבי זה הגמרא מביאה שתי הצעות. הצעה אחת שכולם מסכימים לה זה עופות, שלפי ברייתא א' נרבה אותם, כי הם כן פרי מפרי, והם גם ניזונים מהקרקע, אבל הם לא ולד ולדות הארץ, ממילא לברייתא א' הם בפנים, לברייתא ב' הם בחוץ. נפקמינה נוספת זה דגים, שהבאי מניח שדגים כן איזונים מהקרקע, ממילא הוא אומר שלפי ברייתא א' דגים בפנים, לפי ברייתא ב' דגים לא בפנים. לעומת זאת רבינה אומר שדגים זה לא נפקמינה, ובאמת לפי שתי הברייתות דגים לא בפנים, כי דגים לא נחשבים שהם ניזונים מהקרקע, ממילא הם בחוץ גם לפי ברייתא א'. למה רבינה אומר שדגים לא נחשבים שהם ניזונים מהקרקע? הוא אומר את זה מהבאי עצמו, כי הרי הבאי אומר בשורה הראשונה בעמוד אצלנו שמי שאוכל פוטיטה, שזה סוג של שרץ הדג, הוא עובר רק על האיסורים של שרץ הדג, והוא לא עובר על האיסורים של שרץ הארץ. ממילא מכאן ראיה שהם לא ניזונים מהארץ, וממילא לפי שתי הברייתות הדגים לא נכנסים לקטגוריה של מעשר שני. עד כאן החלק הראשון של השיעור, זה היה קצת מסובך, נחזור על זה עוד פעם מהר. ראינו מחלוקת האם דגים הם בפנים או בחוץ, מבחינת מעשר השני. מי שאומר שהם בפנים זה כי הוא לומד מריבוי מיעוט ריבוי, וממילא ממעטים קצת דברים, וזה רק מים מלח ואולי ציר דגים. מי שאומר שהם בחוץ זה כי לומדים מכלל פרט וכלל, וממילא צריך להוציא כל דבר שלא דומה לפרט, ולפי המסקנה דגים לא דומים לפרט בשני מאפיינים, הם גם לא גידולי קרקע והם גם לא ולד ולדות הארץ. לגבי עופות, בזה גם מי שלומד בכלל פרט וכלל יש מחלוקת, כי עופות דומים לפרטים בפסוק בשני מאפיינים מתוך השלושה, הם דומים בזה שהם פרי מפרי, גידולי קרקע, אבל הם לא ולד ולדות הארץ. וממילא לפי ברייתא א' שמספיקים שני מאפיינים, אז עופות בפנים, לפי ברייתא ב' שצריך את כל המאפיינים, אז עופות בחוץ, ואמרנו שהמחלוקת כמה מאפיינים צריך תלויה בשאלה באיזה סדר עושים את הלימוד של כלל פרט וכלל. עד כאן החלק הראשון, ועכשיו בנקודותיים בערך באמצע עמוד א' אנחנו עוברים לחלק השני שהוא יותר ארוך אבל הרבה יותר פשוט. בחלק השני אנחנו נתמקד יותר בעירוב, ונפתח במאמרה של רב שאומר במה אפשר לערב ובמה לא, ואחרי זה נתמקד בשלושה דברים מתוך הדברים שהוא אומר. אז אומר רב שמערבין בפעפועין, חלגלגות וגודגדניות, כל אלו זה סוג של ירקות שאפשר לאכול אותם כמו שהם, אבל לא מערבים בדברים שהם לא מוכנים לגמרי, כמו חזיז, שזה תבועה שנקצרה כשידיים ירוקה, וחפניות, שזה תמרים רעים שהם עוד לא התבשלו לגמרי. זה מה שאומר רב, ועכשיו כאמור נתמקד בשלושה דברים, וזה גודגדניות שבזה כן מערבים, וחזיז וחפניות שבהם לא מערבים. אז לגבי גודגדניות שבזה כן מערבים, מקשה הגמרא, מה פתאום מערבים בהם? הרי הם לא רואים לאכילה, כי הרי הם מזיקים למי שאוכל אותם, כשהם רכים הם מזיקים בזה שהם פוגעים בזרע, וכשהם קשים הם מזיקים לכולם, לא רק לזרע. זאת הקושייה, ועל זה הגמרא עונה שלושה תירוצים. עכשיו, שני התירוצים הראשונים הם בעצם אותו תירוץ, וזה שבאמת גודגדניות זה דבר שמזיק, כמו שאמרנו, אבל הרי כאמור זה לא מזיק לכולם, כי הרי מי שכבר יש לו מספיק ילדים, אז זה לא משנה אם הוא יאכל אותם, ממילא עולות כאן שתי אפשרויות לתרץ. אפשרות אחת זה שנאמר שכשאמרנו שאפשר לערב בהם, הכוונה היא רק למי שזה לא מזיק לו, כי בשבילו זה ראוי לאכילה. אפשרות שנייה זה שנחדש שכיוון שיש אנשים שבשבילם זה ראוי, אז גם למי שספציפית לא, זה לא ראוי, בכל זאת הוא יכול לערב בזה, כי אובייקטיבית זה נחשב אוכל, גם אם בשבילו עצמו זה לא ראוי. אלה שתי אפשרויות הראשונות, שתי אפשרויות בעצם תלויות בדעות שיש במשנה בתחילת הפרק שעוד לא ראינו, לכן לא ניכנס אליה עכשיו. בכל אופן, לפי שתי אפשרויות אלו, באמת אותם גודגדניות מזיקות כמו שאמרנו. לעומת זאת, התירוץ השלישי אומר, בוא נעמיד את דברי רב שאמר שמערבים בהם בסוג הזה של גודגדניות שלא מזיקים, וזה גודגדניות שצומחות במדי, וממילא אין שום בעיה לערב בהם. עד כאן שלושת התירוצים לאיך רב אמר שמערבים בגודגדניות. הדבר הבא נמצא 9 שורות לפני סוף עמוד א', וזה לגבי דבר נוסף שרב אמר, וזה שלא מערבים בחזיז, כלומר תבועה שקצרו אותה כשהיא ירוקה, ועל זה הגמרא מקשה מזה שרב יהודה אמר בשם רב שכן מערבים בחזיז, אז יוצא שרב סותר את עצמו לגבי חזיז. לגבי זה הגמרא מביאה שתי תשובות, נתחיל דווקא בתשובה השנייה כי היא פשוטה יותר, היא נמצאת בשורה האחרונה בעמוד א', וזה שזה תלוי באיזה חזיז מדובר. אם זה חזיז של שדה אז לא מערבים, כי זה לא ראוי, אם זה חזיז של גינה, כן מערבים, כי זה כן ראוי לאכילה. זאת התשובה השנייה. התשובה הראשונה אומרת שבכל מקרה מדובר בחזיז של שדה, אבל זה תלוי איפה מדובר. בכל העולם לא נוהגים לאכול חזיז, וממילא לא מערבים. מה שרב אמר שמערבים זה כשהוא הגיע לבבל, ששם כן נוהגים לאכול אותו, וממילא אצלם אפשר לערב בו. זאת התשובה הראשונה, אבל הגמרא מקשה על זה ואומרת, הרי בבל זה לא כל העולם, ממילא צריך לומר שבטלה דעתם אצל שאר העולם. ומה הראיה שלגבי הגדרה של אוכל אומרים בטלה דעתם? ראיה היא מתחום אחר, וזה ממעשר. הרי במעשר גם כן צריך להגדיר את הדבר כאוכל בשביל להתחייב. עכשיו, מה קורה אם אדם זורע פול או שעורה, שרוב העולם זורים את זה בשביל לאכול את הגרעינים, כלומר הגרעין זה הדבר שנחשב בהם האוכל, אבל יש אדם שהוא רוצה לאכול את זה עוד לפני שהזרעים מבשילים, הוא פשוט אוהב לאכול את הצמח עצמו, אז האם הוא חייב מעשר כשהוא עושה את זה? אומרת הברייתא שלא, כי בטלה דעתו אצל כל אדם, כי אצל רוב העולם רק הזרע נחשב לאוכל. ממילא בזה דחינו את התירוץ השני, כלומר אי אפשר לומר שמה שרב אמר שמערבין בחזיז זה היה בבבל, כי בטלה דעתם אצל כל אדם, אלא כאמור תרצנו ששם זה היה מדובר בחזיז של גינה. עד כאן לגבי הדבר השני שרב אמר, לגבי חזיז. עכשיו אנחנו נמצאים כרגע בשורה השלישית בעמוד ב' ונדלג בערך לשליש של עמוד ב' ונעבור לדבר השלישי שרב אמר, בסוף השיעור נשלים את מה שדילגנו. אז הדבר השלישי שנדבר עליו זה לגבי חפניות, שזה תמרים שלא הבשילו, וגם לגבי זה רב אמר שלא מערבים עליהם. עכשיו על זה הגמרא מקשה מברייתא שמדברת על קור ועל חפניות, כרגע נתמקד בחפניות שזה הנושא שלנו, ואומרת הברייתא שגם לתנא קמא וגם לרב יהודה חפניות נחשבות כאוכל גם לגבי מעשר שני וגם לגבי טומאת אוכלין. ממילא אם לגבי טומאת אוכל זה נחשב לאוכל, ששם הדרישה היא מאוד גבוהה, אז כל שכן שלגבי עירוב הם יחשבו לאוכל, אז למה רב אמר שהם לא נחשבות לאוכל? זאת הקושייה, ועל זה הגמרא מביאה שני תירוצים. לפי התירוץ הראשון, באמת צריך להשוות בין שלושת התחומים שהזכרנו, כלומר טומאה, מעשר ועירוב, והחלוקה היא לא בין התחומים, אלא בין המינים השונים של התמר. כלומר, יש עץ תמר זכר, ויש עץ תמר נקבה. בנקבה חפניות נחשבות לא מבושלות, וממילא הן לא נחשבות אוכל לגבי שלושת התחומים. בזכר הפירות שלהם פחות טובים, וזה גמר הבישול שלהם, וממילא החפניות נחשבות אוכל לגבי עירוב, וגם לגבי מה שהוזכר באותה ברייתא, מעשר שני וטומאת אוכל. זה התירוץ הראשון, עוד מעט נראה למה הגמרא דוחה אותו. התירוץ השני זה שבכל מקרה מדובר בתמרים נקבה, והחלוקה היא לא בין סוגי התמרים, אלא בין התחומים השונים, כלומר בין טומאה ואגב גם מעשר לבין עירוב. שבטומאה וחיוב למעשרות, אם דבר הוא ראוי לאכילה רק על ידי זה שנתקן אותו קצת באש, זה גם נחשב אוכל. לעומת זאת, לגבי עירוב, אני צריך שאני אוכל לאכול אותו עכשיו בשבת, ולא על ידי זה שאני אתקן אותו על ידי אש. ממילא לגבי עירוב, זה לא נחשב עירוב. זה התירוץ השני, ואת החלוקה הזאת לומדים ממה שרבי יוחנן אמר לגבי שקדים מרים גדולים, שיש דעה שהם חייבים במעשר אפילו שהם מרים, והוא מסביר למה הם חייבים, כי אפשר לתקן אותם באש. אז אמרנו שאותו דבר גם לגבי טומאה, ואולי גם לגבי מעשר שני, אבל לא לגבי עירוב. עד כאן שני התירוצים לגבי חפניות. עוד פעם, רב אמר שלא מערבים בחפניות, הקשנו מברייתא ששם בין לתנא קמא בין לרב יהודה לכאורה הם נחשבים אוכל לגבי מעשר שני ולגבי טומאה, ותרצנו או ששם מדובר בחפניות סחרים, אבל דחינו, עוד רגע נראה למה, או שצריך לחלק בין עירוב לבין שאר התחומים, שבעירוב זה שאתה יכול לתקן על ידי אש, זה לא עוזר. עד כאן הדיונים לגבי שלושה דברים שרב אמר, ועכשיו מכאן ועד סוף השיעור נראה ארבע הערות, שתי הערות לגבי הדיון האחרון על חפניות, ועוד שתי הערות לגבי הדיון הקודם לגבי חזיז. שתי הערות הראשונות זה לגבי אותה ברייתא בחפניות, שבינתיים הזכרנו בה רק את מה שכולם מסכימים לגביו, עכשיו נראה בשתי הערות עוד שני דברים שמוזכרים באותה ברייתא. דבר אחד לגבי חפניות זה שבינתיים אמרנו ששני מסכימים לגבי מעשר שני ולגבי תומה, אבל לא הזכרנו במה הם כן החלקו, וזה לגבי חיוב במעשר. כלומר, האם חפניות חייבות במעשר? לפי תנא קמא כן, כי אפילו שהן לא בשלות לגמרי, הן נחשבות לגמר פרי. לפי רב יהודה לא, כי זה לא נחשב לגמר פרי. כלומר, לפי רב יהודה, אפילו שזה כבר אוכל לגבי מעשר שני ולגבי תומה, בכל זאת זה פטור ממעשרות, כי זה לא נחשב גמר פרי. עכשיו מתוך זה, עכשיו גם נבין למה הגמרא דחתה את התירוץ הראשון לגבי חפניות. נזכיר שהתירוץ הראשון היה שנעמיד את הברייתא הזאת בתמרים סחרים, שאז החפניות זה בעצם גמר בישולם. עכשיו ממילא קשה, אם אתה אומר שמדובר בסחרים, אז מה פתאום רבי יהודה אומר שהם פטורים ממעשר? הרי זה גמר בישולם, הם לא התפתחו עוד, אז זה בעצם גמר פרי, למה שהוא יפתור? והוא אפילו אומר את זה בברייתא אחרת בפירוש לגבי אהיני דטובינה, שזה בעצם חפניות סחרים שהם חייבות במעשר. ממילא זאת הסיבה למה אי אפשר להעמיד את ברייתא בחפניות של עץ זכר. עד כאן דבר אחד שלא הזכרנו באותה ברייתא. דבר נוסף שלא הזכרנו זה לגבי קור. קור זה גם חלק מעץ התמר, ולפי חלק מהדעות מדובר בענף דקל לפני שהוא התקשה, שהוא קצת ראוי לאכילה, אבל אם יבשלו אותו אז הוא יהיה ראוי לגמרי, אבל למרות שאפשר לאכול אותו, בדרך כלל לא אוכלו אותו, כי אם מורידים אותם כשהם רכים, זה הורס את העץ. ממילא אומרת הברייתא שגם תנא קמא וגם רב יהודה אומרים כך, לגבי מעשר שני זה נחשב אוכל, כי סוף סוף זה ראוי לאכילה, לגבי תומה זה לא נחשב אוכל, כי נכון שזה ראוי לאכילה, אבל אנשים בדרך כלל לא אוכלים את זה, וכמו שהזכרנו מקודם, בתומה יש דרישה גבוהה יותר שזה יהיה דבר שבאמת אוכלים אותו בפועל, כמו שכתוב לגבי תומה אשר יאכל. ממילא לגבי תומה זה לא נחשב אוכל. אז זה מה שאומרת הברייתא לגבי קור. שוב, לגבי מעשר שני זה נחשב אוכל, לגבי תומה לא. ועל זה, בערך בשליש התחתון של עמוד ב', במילים אמר מר, הגמרא שואלת, אם גם תנא קמא וגם רב יהודה מסכימים לזה, אז מה המחלוקת ביניהם לגבי זה? הרי הברייתא מביאה אותם כאילו שהם נחלקו, והם בעצם אומרים למעשה אותו דבר, שבמעשר שני כן, ובתומעה לא. על זה הגמרא מביאה שתי תשובות, אבל קודם כל נראה את הניסוח של רב יהודה כשהוא אומר את הדעה שלו. הוא אומר, קור הרי הוא כעץ לכל דבריו, אלא שניקח בכסף מעשר. כלומר, בניגוד לתנא קמא שפשוט אומר שלגבי מעשר שני הוא נחשב פרי ולגבי תומה לא, רב יהודה מדגיש שהוא לא נחשב פרי, הוא נחשב עץ, אלא שלגבי מעשר שני הוא נחשב פרי. אז נכון שמבחינה מעשית, לגבי מעשר שני ותומה אין ביניהם מחלוקת, שניהם אומרים שבמעשר שני כן ובתומה לא, אבל מבחינה עקרונית כן יכול להיות שיש מחלוקת, ובאמת לפי רב יהודה, עקרונית זה יותר עץ מאשר פרי. עכשיו, מתוך ההסבר הזה, נראית שתי התשובות של הגמרא, מה בכל זאת המחלוקת בין תנא קמא לרב יהודה. אז הצעה אחת זה שהם נחלקו, מה קורה אם אני לוקח את אותו קור ומבשל אותו, כך שהוא לגמרי ראוי לאכילה, האם אז יקבל תומה או לא? אז נאמר שלפי תנא קמא זה כבר כן יקבל תומה, אבל לפי רב יהודה לא, כי הרי רב יהודה הדגיש שזה כמו עץ, זאת הצעה אחת, אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת אם אני מבשל, ודאי שזה יקבל תומה, אפילו אם זה מוגדר כעץ, כי הרי סוף סוף אחרי הבישול זה ראוי לגמרי לאכילה, כמו כשמישהו מבשל אור עד כדי שזה ראוי, זה מקבל תומה. אז את ההצעה הראשונה דחינו, הצעה השנייה זה שהמחלוקת שלהם לא קשורה לנושאים שלנו, של מעשר שני ותומה, אלא לגבי מה מברכים על קור, שלפי תנא קמא מברכים אדמה, כי סוף סוף זה אוכל, לפי רב יהודה מברכים שהכל, כי זה לא נחשב פרי. אז שוב, לתנא קמא אדמה, לרב יהודה שהכל. עד כאן ההערה השנייה, כאמור, הערה אחת הייתה לגבי חיוב חפניות במעשר, הערה שנייה הייתה לגבי המחלוקת לגבי קור, אבל גם זה היה במסגרת הדיון לגבי חפניות. עכשיו, בשתי הערות הבאות, נחזור אחורה בגמרא לשליש העליון של עמוד ב' לקטע שדילגנו עליו, וזה לגבי הדיון הקודם לגבי חזיז. הערה אחת לגבי זה, זה שבדיון לגבי חזיז הזכרנו ברייתא לגבי מישהו שמגדל פול בשביל לאכול אותו כירק ולא לזרעים, ואמרנו שהירק לא חייב במעשר, אבל באותה ברייתא יש מקרים נוספים ששם באמת גם הזרעים וגם הירק חייבים במעשר, כי יש כאלה שאוכלים את זה בשביל הזרעים, ויש כאלה בתור ירק, ודוגמה אחת שהברייתא הביאה לזה זה גרגיר, והגמרא שואלת, גרגיר, מה עושים מזה בכלל? ויונה שפעם היו משתמשים בזה בתור תבלין במקום פלפל. זאת הערה אחת. הערה שנייה זה שבדיון לגבי חזיז, כשהבנו שרב יהודה אמר בשם רב שכן מערבים בחזיז, הוא גם הזכיר את הקשות, שזה איזשהו צמח שגודל מעל צמח אחר ואין לו שורש באדמה, ורב יהודה הזכיר גם מה מברכים עליהם, הוא אמר שגם על הקשות וגם על החזיז מברכים אדמה, אז עכשיו הגמרא מביאה עוד שתי דעות לגבי מה מברכים. דעה אחת זה רבי זיירה, שהוא אומר שעל הקשות מברכים שהכל ולא אדמה, כי אין לו שורש באדמה, ועל החזיז מברכים אדמה. דעה נוספת זה של ילד שאמר בשם רב יהודה בר עמי, ובאמת כך הגמרא פוסקת שזה להפך, שעל קשות מברכים אדמה, כי הקשות זה בעצם גמר הפרי שלו, ונכון שהוא לא מחובר לאדמה ישירות, אבל הוא יונק מהאדמה דרך השיח שאליו הוא מחובר, ואילו על החזיז מברכים שהכל, כי כאמור החזיז זה לא גמר פרי, כי כאמור קצרו אותו כשהוא היה ירוק. עד כאן הערה השנייה לגבי אותה סוגיה של חזיז, ועד כאן כל ההערות. בזה הגענו בסופו של דבר לשש שורות לפני סוף עמוד ב' למילה גופה, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על האם אפשר לקנות בדמי מעשר שני דגים וגם עופות. לגבי דגים ראינו מחלוקת, והסברנו שמי שאומר שאפשר זה כי הוא לומד מריבוי מיעוט ריבוי, וממילא ממעטים קצת דברים, וזה רק מים מלח ואולי ציר דגים. מי שאומר שם בחוץ זה כי לומדים מכלל פרט וכלל, וממילא צריך להוציא כל דבר שלא דומה לפרט, ולפי המסקנה דגים לא דומים לפרט בשני מאפיינים, הם גם לא גידולי קרקע והם גם לא ולד ולדות הארץ. לגבי עופות, בזה גם מי שלומד בכלל פרט וכלל יש מחלוקת, כי עופות דומים לפרטים בפסוק בשני מאפיינים מתוך השלושה, הם דומים בזה שהם פרי מפרי, גידולי קרקע, אבל הם לא ולד ולדות הארץ. וממילא לפי ברייתא א' שמספיקים שני מאפיינים אז עופות בפנים, לפי ברייתא ב' שצריך את כל המאפיינים אז עופות בחוץ, ואמרנו שהמחלוקת כמה מאפיינים צריך תלויה בשאלה באיזה סדר עושים את הלימוד של כלל פרט וכלל. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על עוד שלושה דברים שרב הזכיר האם אפשר לערב בהם או לא. דבר אחד זה גודגדניות שרב אמר שאפשר, הקשנו הרי זה מזיק אז זה לא ראוי לאכילה, וענינו או שזה לא מזיק לכולם, ממילא זה מותר למי שזה לא מזיק לו, או שזה אפילו מותר לכולם כי יש כאלה שזה לא מזיק להם, או שרב דיבר על גודגדניות כאלה שלא מזיקים בכלל. זה היה דבר אחד. דבר שני זה לגבי חזיז, שרב אמר שלא מערבים כי זה נקצר לפני שזה מוכן, ועל זה הקשנו ממימרה אחרת של רב שהוא אמר שכן מערבים בזה. על זה ענינו שתי תשובות. תשובה אחת זה שרק בבבל אפשר, כי שם נוהגים לאכול את זה, אבל דחינו שבטלה דעתם אצל כל אדם. תשובה שנייה זה שהוא דיבר על חזיז גינה, שזה באמת ראוי לאכילה. בסוגריים, אגב זה, דיברנו על הברכה של קשות וחזיז. זה היה הדבר השני. הדבר השלישי שדנו בו מדברי רב זה לגבי חפניות, שרב אמר שלא מערבים בהם, וקשנו מברייתא שאמרה שחפניות נחשבות פירות לגבי מעשר שני, ולגבי תומה אז לכאורה גם לגבי עירוב. על זה ענינו שתי תשובות. תשובה אחת זה ששם מדובר בחפניות סחרים, שהם לא יגדלו יותר, אבל דחינו שאם מדובר בסחרים, אז למה שלא יהיו חייבות במעשר לפי רבי יהודה? תשובה שנייה זה שבאמת צריך לחלק בין התחום של תומה ומעשר שני לבין התחום של עירוב, שבעירוב זה לא עוזר שזה ראוי לאכילה על ידי תיקון באש, כי עירוב צריך להיות אכיל כאן ועכשיו ולא על ידי תיקון. זה היה הדבר השלישי. בסוגריים אגב זה גם דיברנו על הקור שבמעשר שני הוא נחשב ובתומה לא, ודיברנו מה ההבדל לגבי זה בין תנקמה לרב יהודה למסקנה שלפי תנקמה מברכים על קור אדמה ולפי רב יהודה שהכל כל טוב.